שלום חברים, AI וחברים, שמח לכולם, עומר הררי, מה המצב?
אהלן רותם בר, מה העניינים?
הכל מצוין, פרק 79, ויש לנו מלא מלא על הפרק, כמו כל פרק. בוא נתחיל עם מה שכתבו לנו בפרק הקודם.
בוא נתחיל עם מה שכתבו לנו.
אז קודם כל, אני קיבלתי המון תגובות בקטע לא הגיוני על השיר Brothers in the Trenches.
נכון, כאילו, זה באמת שיר טוב. מלא, באמת השיר, זה באמת שיר
מלא, מלא, מלא. ואם הקהל רוצה, הקהל יקבל. תודה רבה. גם השיר היום הוא שיר ששווה. עומר כבר שומע את ההתחלה שלו והתלהב.
אמרתי לך, זה נשמע לי כמו, זה נשמע לי כמו איזשהו סיום כזה שיכול להיכנס ממש טוב במרוול. כזה אני לגמרי רואה את דדפול מסיימים את הסרט הבת שלהם ככה.
הם נורא אוהבים להשתמש ברוק, כאילו קלאסיקות של רוק ככה בסוף. טוב, חגי בן משה כתב לנו בספוטיפיי, במקום לצאת תמונות תותים או בננות, מתי תגיע היום שיצצו תות בננה? בואו נעשה תות בננה אחד וזהו. אחלה פתיח לפינה, רק לסיים בפייד אוט. חגי, קיבלתי, ועכשיו יש לנו עם פייד אוט מקובל, וגנבתי מהשיר של Brothers in the Trenches, זאת ההתחלה שלו, שאני חושב שזה אחד ההתחלות המגניבות. אז זה הפינה שלנו. מתן כתב לנו, יאללה רותם, יש ביקוש בקהל, בסוגריים אני, לרעיונות לסטארט-אפים, לאורחי דין.
וואלה.
כן.
אז היום אנחנו הולכים לתת רעיונות
לאורחי דין. אתה גם יפה,
חכם
דין? ומוכשר. אתה רואה מה עשית לאנשים, הם חושבים שאני צריך חיזוקים כאלה. למה, כאילו, אתה לא חבר, תקשיבו. בבקשה, תאילו,
הוא אוהב את זה, הוא מת על זה. הוא מת על זה שאתה...
הכל טוב, הכל טוב, אין בעיה. אז מתן, גם בגלל שעכשיו אתה יפה חכם ומוכשר, וגם בגלל שסתם מתן נחמד, היום רעיונות לסטארט-אפים זה לעורכי דין, אז אם יש לכם עורכי דין שאתם מכירים, ואתם רוצים לבדוק את הרעיונות האלה איתם, כי אני חייב להגיד, עשיתי brainwash כבד בקטע מטורף, סוף התוכנית, יש לנו רעיונות לסטארט-אפים לעורכי דין. זה שמה. טוב, ושי כתב לנו, אחד הפרקים הכי טובים שלכם, אין עליכם, על הפרק הקודם. וואו, אהבתי.
איזה כיף.
איזה כיף. מה אתה אומר, אפשר להתחיל?
אני חושב
יש חדשות? כאילו יש חדשות, אנחנו...
עשינו ריקאפ למאזינים, עכשיו אפשר להתקדם. חדשות? קודם, יש חדשות. יש יותר מדי חדשות. אני חושב שאנחנו דווקא נתחיל מהחדשות הגדולות. מהאירוע הגדול
בחדר,
שהיה.
יש פיל בחדר.
בדיוק,
ואחרי זה
אנחנו נסיים איזה.
אז אין, אפל כרגיל. החליטו לעשות משהו שאף אחד אחר לא עשה מעולם. כל מי שעשה נכשל עד עכשיו, אבל אפל עושה דברים בדרך של אפל. והיא בעצם לוקחת צ'יפ, שבב של מחשב, ושמה אותו בטלפון. ואנחנו מדברים על הצ'יפ, שזה A19 Pro החדש, והצ'יפ הזה הוא צ'יפ שבעצם מכיל כבר אצלו את הרשתות נוירונים. זאת אומרת, יש לו Neural Networks, שבעצם יכולות להריץ מודלים של AI בצורה הרבה יותר טובה, פי שלוש יותר מהמודל שאני מחזיק עכשיו בכיס, והוא הולך לעשות המון המון כיף טוב ומהיר ובצורה מגניבה. צריך להגיד שעד עכשיו יש לנו MacBook Pro, בדרך כלל MacBook Pro הגיעו ה-M1 עד M4, כולם הגיעו מרשות נוירונים האלה, זה משהו שקרה אצל כולם, והיום בעצם אפל באה ואומרת, כולם מקבלים את הצעצוע החדש והמגניב בעיר. אז זה מבחינתנו דבר אחד, צריך להגיד שאפל אינטליג'נס כן עושה שיפורים, כן עושה דברים, אחד הדברים שאפל עושה והיא עושה את זה, אני חושב שבצורה שונה מאחרות, ואולי גם על זה היא מקבלת המון המון אש, שכאילו אפל היא לא מייצרת ולא עושה ולא דברים כאלה, אבל זה לא נכון. אפל מתחת לשטיח, ואם נכנסים לאתר של הדיבלופרס של אפל, אז אנחנו כן רואים שאפל דוחפת את המפתחים שלה להשתמש בכלי AI שכבר נמצאים על המכשיר, והיא כבר אומרת את זה. על המכשירים עצמם יש משהו שנקרא Foundation Modules Framework, שזה בעצם סט של LLMים שנמצאים כבר על המכשיר, גם לא LLM, גם AIים אחרים, גם MLים אחרים, שבעצם כל מפתח יכול להשתמש בהם, היתרון בלהשתמש בהם, הם לא עולים כסף, הכל נשאר בתוך המכשיר, הרבה יותר מהיר מכל מודל אחר שתשתמשו. לגבי התוצר, בואו, אנחנו... debatable,
עוד לא יודעים, עוד לא יודעים, עוד לא יודעים להגיד.
עומר, אנחנו יודעים למשל ש-ChatGPT או קלוד או ג'ימי או כל אחד אחר, אנשים, כל אחד יש לו את הפלייבורס שלו, נכון?
נכון.
כל אחד אוהב את הדברים האחרים שלו. אז גם פה עוד פלייבור שיקח ויעשה לנו את הדברים האלה.
אבל כן, צריך לומר כמה דברים נוספים על הסיפור הזה של אפל, כי בסוף הגן הסגור הזה של אפל מאפשר לה לשכפל את עצמה במרכאות כפולות בין המכשירים השונים, וזה בעיקר הסורס יושב באייפון. כלומר, אם יש לך עכשיו נגיד אפל וואץ', אז אתה מקבל את הפיצ'רים בצורה כזאת או אחרת שיש באייפון דרך האפל וואץ'. אם אתה משתמש בסירי, הסירי שלך היא אותה סירי בכל המקומות. ואם, יש פה אם גדול, אם הם יצליחו באמת לייצר את ההבטחה הזאת, שהם קוראים לה אפל אינטליג'נס, שאם צריך לפרט קצת יותר, אז הם מסתכלים על זה כטכנולוגיה שאמורה להשתלב בצורה שהיא הכי סימלס שאפשר בתוך המוצרים והאפליקציות שאנחנו כבר אוהבים לעבוד איתם, והיא אמורה לקבל איזשהו רענון כזה, גם חזותי ויזואלי וגם של יכולות, כדי להתאים את עצמה בצורה הפרסונלית הכי יפה שאפשר אלינו, אם וכשזה יקרה, כי זה מתישהו יקרה, שנה הבאה, עוד שנתיים, עוד שלוש, מה אכפת לי, זה יקרה מתישהו, בגדול אנחנו, אפל תצליח לשמור סוג של את ה... כמו הר כזה, אתה יודע, זה יהיה לך באוזנייה, וזה יהיה בטלפון, וזה יהיה במחשב, ויש לך עכשיו גם אפל טיווי, ויש לך גם עכשיו בית חכם, והיא כאילו ה-AI, האפל אינטליג'נס הזה יתחיל לרוץ ולעבור בין כולנו. עכשיו, אני אישית מאוד מאוד אוהב את הקונספט הזה, שה-AI יישב לוקלית, יישב בתוך המכשיר עצמו, דה פקטו. זה אומר שבחשיבה קצת יותר אסטרטגית, מערכתית גדולה, המפתחים, מפתחי אפליקציות, בין אם זה יהיה מפתחי אפליקציות כמו שהיה עד היום, או בין אם זה יהיה העולם משתנה לעולם של וייב קודרס, וזה איתי המסה הגדולה שמפיצה אפליקציות לכל מקום, זה לא כזה משנה. once אפל באים ואומרים, תקשיבו, ה-AI הוא יושב אצלנו, הוא כבר על המכשיר, אתה מפתח את האפליקציה שלך איפשהו, תכניס את זה לחנות, יבוא הבן אדם, יוריד את האפליקציה מהחנות, יריץ אותה אצלנו, אם אתה תאפשר את זה, ה-AI שלנו ידע להיכנס בתוך האפליקציה שלך, כי אנחנו מחזיקים את ה-AI פה, אתה לא יכול להביא את זה מבחוץ, זה לא חיבור ל-GPT או לכל דבר כזה, אבל אם אתה מביא לנו את זה עם פורט כזה פתוח, או אני לא יודע מה הם יעשו שם, כדי לאפשר לך לייצר אפליקציות מותאמות iOS, אז אתה בעצם תקח את זה לפנימה, ה-AI אוטומטית ייכנס, ואולי זה יכול להיות הקפיצה הגדולה שאנחנו מחכים לה, כדי שאתה תפתח, אתה רותן תפתח אפליקציה, אני אומר יוריד אותה, ואני אוכל לבוא לסירי ולהגיד לסירי, תעדכני בבקשה ש123 באפליקציה של רותם, וזה אשכרה יקרה. כלומר, איכשהו בסוף צריך להיות פה יכולת, ואני חושב שאפל מבינים את זה, צריכה להיות פה יכולת לאפשר לאנשים מבחוץ, להיכנס למרקט פלייס של אפל, להכניס יכולות חדשות שמן הסתם הן מבוססות בינה מלאכותית, ולעשות את כל הדבר הזה מבלי לשלוח נתונים החוצה, מבלי לפרוץ את הגן הסגור הזה שעליו הם כל כך עובדים קשה. אוקיי? זה לדעתי הכיוון שאליו הולכים, בגלל זה אנחנו לא רואים אותם מתחרים ב-LLM גדולים מדי, הם באמת בנישה שלהם, כי אני חושב שפה הם מסתכלים על ארכיטקטורה שהיא טיפה שונה, אבל אלה ספקולציות שלי מתוך מה שאני קורא ומבין.
בוא נדבר על פלפילון קטן בחדר, מוצר קטן של אפל.
עוד אחד, אתה אומר.
שההכנסות שלו, אוקיי, השנתיות, הן יותר גדולות, אוקיי, מההכנסות של מדינה. אתה יודע, זה כאילו מתקציבי מדינה. יש הרבה מדינות בעולם שזה יותר גדול מהם, שזה פשוט צוחקים על הדבר הזה, ואנחנו מדברים על לא פחות ולא יותר על ה-AirPods Pro 3 החדש. עכשיו, אנחנו לא נדבר על כל הפיצ'רים המגניבים שיש בו, כי יש בו מלא פיצ'רים מגניבים חדשים. אנחנו בעיקר רוצים להבין מה הם הוסיפו שקשור לעולם תוכן שלנו, וזה הם עשו משהו, הם הוסיפו מערכת מגניבה וחדשה, שבעצם מה שהיא עושה, היא מתרגמת לך בזמן אמת שפות נוספות, אבל היא לא רק מתרגמת מילה במילה, היא גם מתרגמת את המשמעות, זאת אומרת, אם מילה אחת, בשפה אחת יש מילה אחת, מילה אחרת המשמעות היא קצת שונה, היא תסביר לך את המשמעות, זאת אומרת, טרנסלייטור אמיתי באוזן קבוע, שים אותם, לך למדינה אחרת, ותדבר עם אנשים, כזה, אוקיי? בלייב.
זה פשוט מגניב. זה באמת, זה כאילו, גוגל עשו את זה, דיברנו נראה לי בפרק הקודם, שגוגל עשו את זה דרך האפליקציה של טרנסלייט, נכון?
נכון.
בתוך האוזן זה עובד יותר טוב. אם אני עכשיו שמדבר איתך ולא צריך להוריד את העיניים לטלפון. גם המחיר הוא לא בשמיים יחסית למוצרי אפל ויחסית לחידוש, כלומר $249, זה המחיר התחלתי לפרו 3, 1,000 שקל. זה מחיר אוזניות, כאילו, נכון, כאילו, אם אני עכשיו, כאילו, כל המתחרים, JBL'ים, והטובים יותר, טובים פחות, אוזניות רציניות, 1,000 שקל, זה מחיר סביר לאוזניות, זה לא כמו שהם באו אז עם האפל ויז'ן ב-20,000, אתה יודע, זה כאילו, מחיר סביר למוצר טוב, מוצר טכנולוגי, שאמור לתת לך
ואליו שאחרים לא מביאים. אני מסתכל על האוזניות, יש לי למשל סוני MX5, הן עולות בזוות 1,300, 1,400 שקל, זה מחיר נורמלי שלהם.
והן לא מתרגמות לך בלייב באוזן.
והן לא מתרגמות לי, כן? לגמרי, אבל מצד שני גם אני לא יכול לאבד אחד, אתה יודע, זה גם חיסרון של אפל.
אני יכול להגיד לך שה-Find My Shit, בסדר? של זה, עובד, זה עובד ממש טוב, אבא של אשתי היה פה בבית וראה שהוא איבד את אחד האפלים שלו, את אחד האוזניות, וזה סימן לו שזה נמצא בקריות, אוקיי, באיזה צומת בקריות,
אוקיי.
והוא ניסה לחשוב שעות למה שהוא בכלל יהיה שם, הוא נסע לשם לפי הווייז, ואז הוא נזכר שהוא עצר שם להשתין, זה בצומת, והוא הגיע לאותו מקום שהוא היה חזד פיפי ומצא את האוזניה. היא הייתה שם.
פשוט ככה.
פשוט ככה.
אני יכול להגיד לך שלי באופן אישי יש חוויה לא טובה עם האוזניות האלה שניצות באוזן, כי כשהיינו בארץ הייתה לי כלבה מדהימה שקראו לה פוקסי, והיא אהבה לאכול אותם. תקשיב.
את האוזניות?
הייתה מוריד רגע לשנייה, איפשהו בבית, לא היא הייתה מריחה, חוטפת אותם, ואתה מקבל אותם בדשא בחוץ, ככה, אתה יודע, מפורקות, כזה, ככה.
חשבתי שאולי הייתה...
רק כשהן מפורקות, היא הייתה נרגעת.
חשבתי אולי היית יכול למצוא אותה, היית יכול למצוא אותה פשוט גם ב-Find My iPhone, היית מוצא איפה הכלבה. טוב, בוא נתקדם. מה יש לנו עוד? מה יש לנו עוד בדברים היפים?
אני רוצה לדבר איתך דווקא על מחקר מגניב של OpenAI, שהם עשו...
סיימנו עם אפל?
סיימנו
את אפל בצד?
יש עוד המון דברים של אפל, אבל אנחנו לא תוכנית של אפל, ואנחנו... בוא, הדברים מגניבים עברו. אתה רוצה לדבר על הוויז'ן? אבל כבר דיברנו על הוויז'ן, שהיה את ה-WWDC, אז כאילו, אין סיבה באמת.
נכון. אז בואו נגיד את זה פשוט ככה. כן, מי שרוצה שייכנס לאתר של אפל, הוא מפוצץ בכל ההכרזות החדשות שהגיעו מאתמול.
או שייכנס לפרפלקסיטי ובקש סיכום. גם אפשרות.
גם עובד.
גם ג'ימי יודע לעשות את זה, אגב. כולם עושים את זה עכשיו, כולם. כולם. למה?
אז איזה מחקר חדש מצאת? ספר לנו.
למה מודלי שפה גדולים משקרים?
למה הם משקרים?
למה הם משקרים? אנחנו כולנו יודעים שמודל שפה, הדבר שהוא הכי טוב בו, זה לשקר בביטחון. הוא תמיד ישקר, אבל בביטחון מוחלט. אז חברת OpenAI החליטו שהם רוצים ממש דף מסודר לדבר הזה, קוראים לו Why Language Models Illusionate, למה הם עושים מזיות, למה יש להם מזיות, ואז בעצם הם ניסו להבין את הבעיות, והם מצאו שהדרך שבו אנחנו מאמנים את המודל, היא פשוט פגומה. בוא נתסביר לך. כשאנחנו רוצים לאמן מודל, כשאנחנו רוצים לאמן מודל, אז אנחנו בעצם אומרים לו, אוקיי, הנה שאלה, או הנה סטייטמנט, אתה צריך להגיב על הסטייטמנט, תשובה נכונה, אני נותן לך נקודה אחת, תשובה שגויה, אני נותן לך 0 נקודות, ואם אתה רושם לי, אני לא יודע, אני אתן לך גם 0 נקודות. עכשיו, פה אנחנו בעצם רואים שהדבר הכי הכי פשוט שקורה פה, זה שהמודל עצמו אין לו שום, כאילו, אם הוא לא יודע, או אם הוא ממציא תשובה, תשובה שגויה, או אם הוא רושם הוא לא יודע, הוא לא מקבל את הנקודה, אבל מצד שני הוא גם לא מפסיד שום דבר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לאורך של כמה אלפי מיליונים של סטייטמנים כאלה, אנחנו מבינים שאו שהוא קיבל נקודה או שהוא לא קיבל נקודה. אין לו אינטרס באמת לבוא ולהגיד אני לא יודע, אלא אני לא יודע ותשובה שגויה הם אותו הדבר. זאת אומרת שאם עכשיו אתה תבוא ותשאל אותו...
מה שדפקטור לא באמת נכון, כלומר אנחנו כן מוכנים לקבל תשובה שאומרת אני לא יודע, זה כאילו משהו שהייתי...
אנחנו כן, אבל מבחינתו, אתה יודע, במנוע, בפנים שלו, הוא בעצם בא ואמר, יש פה משהו לא טוב. כאילו, אני מוכן לקבל את הדבר הזה. עכשיו, איך הם בדקו את זה? הם גם באו ואמרו, אוקיי, נתנו לו שם של בן אדם, ואמרו לו, מה היום הולדת של הבן אדם הזה? עכשיו, ה-LLM לא יודע, אז הוא ימציא. כי אני לא יודע ואני ממציא, שניהם יכולים להוביל לנקודה של תשובה טובה. אז, ואני לא מפסיד שום דבר אם אני לא עשיתי שום דבר, אז לכן אני ממציא את הדבר הזה, ואז בעצם הביאו אותו לדבר הזה שהוא התחיל להמציא את, את היום הולדת, ובכך בעצם הוא לא באמת נתן לנו את הערך שאנחנו רוצים. אז כותבי המחקר בעצם באו ואמרו, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה לא יקרה? אז הם ניסו רגע לחשוב, אבל אולי יש מנגנון יותר טוב שלא יעבוד באותה צורה. כי אם אנחנו מסתכלים על LLMים, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, אני מבחינתי, תשובה טובה זה מושלם לי, אני לא יודע, אני מוכן לקבל, אבל לשקר זה מבחינתי הכי no-no, don't go there. ואז מה שהם עשו, הם באו ל-LLM, אז תקשיב, הם באו ואמרו לו, אתה צריך לשנות בכלל איך שאתה מדבר, איך שאתה כותב, ואנחנו נלך בגישה אחרת לגמרי, אוקיי? השיטה האחרת לגמרי באה ואומרת, אם אתה נתת תשובה טובה, אתה מקבל נקודה, אם אתה אומר שאתה לא יודע, אפס נקודות, ואם אתה יודע, תן לנו לפחות 75% ביטחון שאתה יודע, ואז תקבל את הנקודה אחת. זאת אומרת, אל תזדהן לי, אתה יודע, 50% בסדר, אני יודע. threshold שמינימום 75%, פה אתה מקבל נקודה, אם זה נכון. אני לא יודע, 0 נקודות, ותשובה שגויה, יורדים ל-2 נקודות. זאת אומרת, אתה לוקח עכשיו אינטראקציות, ואם הוא משקר הרבה, אני מוריד לו המון המון נקודות. פה אני מכניס לו כבר פיצ'ר שבא ואומר,
רגע,
על כל שקר אתה צריך 2 תשובות נכונות. אתה צריך ממש להתאמץ.
כאילו סוג של מקל וגזר אגרסיבי כזה. כלומר, זה כבר לא...
לא היה מקל וגזר מקודם.
כן, אבל עכשיו הם באים ועושים לך את זה כפול 2.
כן.
כי עכשיו אתה ממש צריך להוכיח את עצמך. וזה עובד
להם? גם אנחנו מבחינתנו, כשמישהו משקר לנו, זה משהו הרבה יותר משמעותי מ-אני לא יודע.
רגע, זה עובד להם?
אז זהו, שזה מאמר שהם כתבו, והם עדיין לא באמת באו ושמו את כל הדברים האלה, וזה עדיין ברמה של ניסויים, זה ברמה של איך אנחנו עדיין מוצאים את הדרכים היותר טובות. המודלים הקיימים עדיין משתמשים בגישה הישנה והטובה שעובדת, אבל משקרת בבטיחות, בביטחון, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתקדמים עם הדבר הזה, כי זה מסוג הדברים שברגע שאנחנו פותרים אותם, אנחנו יכולים לפתור המון המון דברים שמודל שלא משקר. מצד שני, גם מודל צדקן זה בעיה. צריך להגיד את זה ככה, אוקיי?
אני חושב, נגיד לך מה אני חושב. אני חושב שלא זה ולא זה, זה הפתרון. בסדר? אוקיי. העניין הזה של אמת ושקר הוא משהו בעייתי קצת. כאילו זה אירוע שהוא בהגדרה שלו הוא בעייתי. בסדר? כי בוא נחלק שנייה את סוגי המידע, בסדר? אז יש, בוא נגיד שמה שיש באינטרנט הוא אמת, בסדר? לצורך
לא נכון, זה לא נכון.
אז זה לא נכון, בסדר, אני יודע. בגלל זה אמרתי נגיד ש, בגלל זה אמרתי נגיד ש, נגיד ש, בסדר? כי אני צריך רגע להתבסס על משהו, בדיוק. אז נגיד שמה שיש באינטרנט הוא נכון, בסדר? או לפחות הדברים שחוזרים על עצמם מספיק פעמים, מספיק מקורות שונים ממדינות שונות, אז הוא בסבירות גבוהה נכון, אוקיי? לכן, אם אני שואל שאלה, נכון, אז אני שואל שאלה, אז באפשרות לקבל תשובה שהיא נכונה או לא נכונה. זה האופציות. אבל אם אני מבקש בקשה, יעני, בסטייל של תעשה לי, תיצור לי, מה זה נכון ולא נכון? אני לא יודע מה זה נכון ולא נכון, כשאני צריך לייצר משהו מאפס.
בטח שאתה יכול. בא פתאום, זה בדיוק שמה, אני אסביר.
תסביר.
כשאתה בא, בוא נלך לעולם של תוכנה, כי זה נראה לדוגמה הכי הכי קלה ופשוטה. כשאתה הולך ל-AI ואתה אומר לו, אוקיי, תיצור לי עכשיו תוכנה שעושה ככה וככה. הוא לא יודע איך עושים את התוכנה. אז מה הוא עושה? הוא הולך לדאטאבייס הענקי שלו, עם 1,000,001 שורות קוד שאנשים כתבו. הוא מסתכל שם, הוא מנסה להבין מה הדרך הכי נכונה שאולי מתקרבת לדבר הזה. ואז הוא לוקח, והוא עושה אימפלמנטציה של כל הזיכרון הקולקטיבי שיש לו לתוכנה שלך. עכשיו, אם חלק מהתשובה היא לא תשובה לשאלה שלך. זאת אומרת, אתה אמרת לו, תעשה לי תוכנה שמחשבת כפולות, והוא עכשיו לקח ועשה לך תוכנה שמחשבת בחזקות. אז זה לא נכון.
זה לא נכון, אבל זו כבר טעות בהתאמה להנחיה.
לא, זאת הזיה.
זה טעות בהתאמה להנחיה, זה לא, לא, אני לא רואה את זה כהזיה, זה לא הזיה, זה, אתה יודע, יש סיבה שכשאנחנו אומרים הזיות, אנחנו מדמיינים את זה בהמון המון צבעים, ודברים מרחפים, ודברים לא הגיוניים, ולא קשורים למציאות. זה לא הזיה, זה פשוט לבוא ולהגיד שהיה, אתה יודע, שעכשיו ראש הממשלה זה המנכ״ל של תמי ארבע, זאת הזיה, אין קשר למציאות, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, סתם נסתכל פה על מים. אבל לבוא ולא ולנסות להקים לך איזושהי אפליקציה או מערכת ולטעות בחישוב הזה, אני לא רואה את זה כהזיה.
זה אותו דבר.
רגע, שנייה, שנייה. אני חוזר עכשיו ואני אקח אותך חזרה לזה שלי. אם עכשיו אנחנו אומרים סבבה, אז נגיד שהמידע שיש באינטרנט הוא נכון, ברובו, בזה, לשאול שאלה תואם את היכולת. לשאול שאלה כמו את Perplexity, את GenSpark, כלים שהולכים ומחפשים את ה-big majority שקורה, ומתוך זה מסננים לך ומביאים לך את התשובה. זה פה המודל יכול אולי להזות טיפה, אבל הוא מביא לך תשובה. יש נכון ויש לא נכון, בסדר? עוד פעם, הנכון והלא נכון למול מה שקיים במידע שיש באינטרנט, אבל יש נכון ולא נכון. כשאני הולך ל-GPT וג'ימי ודומיו, ואני אומר לו, תבנה לי, תיצור לי, תכין לי, אין פה יותר מדי נכון, לא נכון, יש אני כמה הייתי ברור, הוא כמה הוא ניסה להבין אותי וכמה הוא ראש גדול לעומת קטנוני שישאל אותי שאלות ויבקש ממני, תדייק לי, תדייק לי, תדייק לי, תדייק לי, בסדר? או להגיד, אוקיי, אני אנסה לבד ונראה מה הוא אומר. בסדר? זה סוג של שתי גישות אוקיי. כזה מין. אוקיי? ואני לא רואה פה את הנושא הזה של ההזיות. כלומר, אם אני מקבל, אני אגיד את זה אחרת, אם אני מקבל ההזיות במודלי שפה, זה אומר, לפחות בעיניים שלי, שאני לא יודע לעבוד עם מודלי שפה. אז למה אנחנו, רגע, אז למה בכלל ממשיכים לעבוד, רגע, אני בסדר, אני מקבל, אבל למה בכלל ממשיכים לעבוד עם AI ולדייק אותו ולשפר אותו וכל מיני כאלה, כדי לנסות להוריד את הפריקשן ולהוריד את הצורך שלך להיות מומחה בעבודה עם AI, בסדר?
נכון.
ככל שאני אצליח להוריד את ההזיות במרכאות, אני אוכל לאפשר לפשוטי העם להשתמש ביכולות גבוהות יותר, כי הוא אמור להבין מה הם רוצים, למרות שהם לא יודעים להגיד מה הם רוצים. נכון?
כן.
אבל בתור מי שעובד הרבה שעות ביום על יצירה וכתיבה של פרומטים, וסיסטם פרומטים, והתניות כאלה ואחרות למערכת, תדר, ואני מקבל כל הזמן דיוקים אני צריך לקחת אותו קליק ימינה, קליק שמאלה, אני רואה איך זה יושב על חודו של מילה. בסדר? בין אותה הזיה ללא הזיה. וכמות הטסטים שאני עשיתי על סיסטם פרומט, שנראה טיפה אחרת, אחד בצבע כחול, אחד בצבע לבן, אחד בצבע אדום, על אותו קונטקסט, ואני מחפש בדקויות את ההזיות, אין הזיות. יש אולי חוסר יכולת להתאים את עצמך בצורה של 100% לפורמט, ולפעמים okay. הוא משתמש במילה כזאת, לפעמים הוא משתמש במילה אחרת, אבל כשאני שואל אותו עכשיו לצורך הדוגמה, כמה זמן עבר מנקודה X לנקודה Y למול מה שיש בקונטקסט, הוא תמיד okay. מביא לי את אותה תשובה. הוא תמיד מביא לי היום, מודלים שיש היום, בסדר? אני מדבר על ה-state of the art שיש היום, הוא תמיד מביא לי את אותה תשובה. הוא לא זה. הוא לא פתאום יום, מסתכל על זה ואומר 5 דקות, ואז מסתכל על זה ברצה נוספת ואומר לי 20 דקות.
אז,
אתה מבין?
בוא נסתכל על זה בהזיה, בתור שתי... יש כמה אפשרויות, אבל בוא נתמקד בשתיים הגדולים שבהם, אוקיי? כשאנחנו רוצים לדבר על הזיה, ואנחנו רוצים להסביר על הזיה, אנחנו בעצם באים ואומרים, AI או ה-LLM, שזה תכלס מה שאנחנו מדברים, זה לא AI, אז הוא בעצם, הוא רואה את הקונטקסט Windows שלנו, או את השיחה שלנו הקודמת, ויש שם המון 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 מידע. עכשיו, הוא אמור לקחת, לעשות דייג'סט, לאכול את כל המידע הזה, להעלות אותו לזיכרון, ולהתחיל לעשות לו crunching, אוקיי? והמון המון פעמים, כשהוא לוקח את כל הדבר הזה, הוא מתחיל לעשות לו crunching, הוא מתחיל לאבד קצת איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. לפעמים גם המידע סותר את עצמו, לפעמים דברים כאלה, לפעמים דברים בעייתיים. זאת אומרת, הקונטקסט עצמו, אגב, גם שאתה כותב לו פקודה, זה קונטקסט. אז גם זה יכול להיות משהו שהוא סותר, ואז צריך לקבל החלטות, מה עדיף לי יותר, מה עדיף לי פחות, או כל מיני דברים כאלה, לאו דווקא תמיד זה משהו שאתה רוצה. ואז בעצם, ככל שיש לנו קונטקסט יותר גדול, ככה הסיכוי שיהיה לו הזיות הרבה הרבה יותר גדול. בגלל זה כולם מגבילים את החלון קונטקסט, גם פרפלקסיטי וגם באנתרופיק וגם אופן AI, אומרים לך זהו, הגעת למקסימום, או שאנחנו חלון זז, כמו שגוגל אוהבים לעשות, שזה חלון זז, כאילו אנחנו שוכחים את הילב שיומה עליו בלי לספר לך, או שזה עצור, פתח חדש, נגמר. כי מבחינתי השיחה הזאת זה נגמרה. עכשיו, האופציה השנייה, שהיא, okay. שהיא יותר קריטית ובעייתית פה, זה שמדובר בחברות שיצרו קוקי פלצת, שהולך ואוכל את כל ההוגיות שיש באינטרנט, ואנחנו מדברים על זה שבשנים הראשונות, ההוגיות הכי גדולות והכי טעימות שהם אכלו, זה היה ברדיט, וכמי שאי פעם נכנס לרדיט, ונכנסתי הרבה בחיי, כמות השטויות שאנשים כותבים שם, זה פשוט לא הגיוני בעליל, עד רמה של, יש בדיחה שבאה ואומרת, אם אתה רוצה שמישהו יגיב לך, לפוסט שאתה עושה, תרשום שאלה, אתה רואה שאף אחד לא מגיב לך, תתחבר בחשבון אחר ותיתן תשובה שגויה, ככה בטוח תקבל את התשובה שאתה צריך. אוקיי? ושאתה מבין שזה המוטיב, אז המידע, הבסיס עצמו, שה-LLM מקבל, הוא גיבובים של שטויות שאנשים כותבים באמצע הלילה, כשהם שעמם להם עם צלחת אבוקדו, או צלחת, אתה יודע, אבטיח, עם, אתה יודע, יושבת להם ככה בין הרגליים, והם כותבים דברים, עם פיצוחים, אני יודע, זה, אני רואה את השטויות שאנשים כותבים, זה מה שאני מתאר לעצמי.
אז בוא נעשה, יודע מה זה, זה הרמה טובה בשביל שאנחנו ננחית וניתן פה אולי איזה טיפ אחד או שניים לאיך להתמודד עם הדברים האלה ואיך גם עם כל ההזיות, הטיות, רדיט וכל מה שמגיע מסביב, איך עדיין אפשר להגיע לתוצאות שהן לא רעות בעבודה עם בינה מלאכותית על מסה גדולה של דאטה. אוקיי?
וואי, עכשיו חשבתי, למילה טיפ אין פה, תעשה לנו טיפ, תטפט אותנו. יאללה, תטפט אותנו. אי אפשר להשתמש בטיפ. אי אפשר לעשות את זה. יאללה.
אוקיי. סבבה.
זה כמו שהלכתי לפלאפל, כשהייתי בפלאפל, אמרתי לו, תפתה אותי על הפיתה.
אני אטפט, אז טוב, אז תן לי לטפט. בואו נתחיל ככה. קודם כל, נחלק את זה, יש לנו את העניין של קונטקסט, לא קשור ל-LLM, קשור לדאטה. שיש לנו, בסדר? ואנחנו צריכים להבין מאוד טוב על איזה דאטה אנחנו עובדים. אחד הדברים שאני רואה שקורה בהרבה מאוד מקומות, אני רואה את זה בעיקר בסדנאות, אבל זה קורה גם במקומות עבודה, אצל חברות שאני מלווה אותם, אנשים זורקים את הדאטה שלהם ל-LLM, הקרוב לביתם, ובוא תספר לי מה אתה מבין, או בוא תראה לי, תגיד לי,
אתה חכם תסתדר.
אתה חכם תסתדר, בדיוק. עכשיו, עזוב את זה רגע שאני בכלל נוגד את הגישה הזאת של כאילו, אם אתה יודע, תגיד, אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע, אל תחפש לראות, כאילו אל תבזבז את הזמן בלראות מה יצא, אבל אם אתה זורק לשם את הדאטה, והדאטה הוא לא AI ready, אתה בהכרח שם לעצמך מקלות בגלגלים, בסדר? אז בוא נחלק רגע את הטיימליין שלנו בביצוע המשימה, אני חושב שמשהו כמו 25-30% מהזמן במשימה, באוברול של המשימה, זה בכלל להשקיע ב... איך אני עושה את הדאטה שלי AI ready? איזה עמודות לא רלוונט, בסדר? ואני אגיד, לפעמים צריך להזכיר את זה. כשאומרים דאטה, בסדר? לאנשים שהם לא יושבים כל היום על המחשב, זה תמיד נשמע מרוחק. דאטה זה אקסל, דאטה זה קובץ PDF, דאטה זה, זה איזשהו מחקר, זה איזשהו וורד, זה... דאטה זה לא משהו שהוא מסובך ונראה כמו מטריק, בסדר? דאטה זה יכול להיות קובץ אקסל, פשוט. זה דאטה. אז אנחנו צריכים להשקיע לפחות 25-30% בלראות שהדבר הזה הוא AI ready, להעיף משם את מה שלא רלוונטי, לדאוג שהכותרות הן כותרות ברורות שמיוחסות בצורה טובה לעמודה שלהן, לרשומה שלהן, או לכל דבר אחר, בסדר? איך אני יודע אם הדאטה שלי הוא AI ready? אם אני יכול לפתוח אותו, לבוא למי שיושב לידי, להגיד לו, תעיף על זה מבט שנייה, אתה מבין בגדול על מה קורה פה? זה לא צריך, הוא לא צריך לרדת לביץ והבייץ כדי להיות האנליסט שלכם, אבל להסתכל ולהגיד, כן, זה הפיננסים שלנו, כן, זה ההחזרי רכש קבלות הנערף, כן, זה ההזמנות האחרונות מוולט. כלומר, אם בן אדם יהיה מסוגל לעשות כאילו מבט מהיר על מה שקורה באותה טבלה, באותו PDF, ולהגיד לך, כן, אני מבין מה זה, זה כבר כנראה קפיצה יותר טובה למקום הזה של AI ready. בסדר? יש כמובן עוד ימבה של שיטות להכנת הדאטה לקראת הבאצ'ים והאימבדינג וכל הבלגן הזה, לא לשם ניכנס, אנחנו מדברים באוברול הכללי. בסדר? 30% מהזמן להשקיע באמת בסיפור הזה. החלק השני שיש לנו נקרא instructions. instructions, יש כאלה שיגדירו את זה כסיסטם פרומט, יש כאלה שיגידו שinstructions וסיסטם פרומט בכלל לא אותו דבר, לא ניכנס לזה. ניכנס לזה שאנחנו מדברים על layer נוסף, שכבה נוספת, שהיא לפני בכלל השיחה עם אותו LLM. והשכבה הנוספת הזאת היא שכבה שמגדירה על ה-LLM את התקשורת שהולכת להיות בין ה-LLM לבין היוזר לבין הדאטה. בסדר? יש פה בעצם שלוש נקודות של endpoints שצריכות לדבר אחד עם השנייה, והמטרה של אותו system prompt, אותו instruction, זה לייצר את ה-connection, את החיבור, את ה-stickiness שיש בין לבין. איך נכון לדעתי לעבוד עם instructions, כאשר ה-instruction אנחנו מסתכלים על big data, או על data שהוא דינמי, שהוא משתנה לאורך הדרך, בעצם לחלק כבר ב-instructions את תהליך החשיבה שעומד להתבצע בזמן ההרצה לסטפים, נכון? אז כמו שהיינו בעבר עושים, כשאנחנו מדברים איתו, אומרים לו think step by step, תחשוב step by step, כלומר תחלק את התהליך שלך, והיום רוב ה-LLM עושים את זה by default, אני בא ואומר, תגדירו את הסטפים האלה ברמת ה-instructions, כלומר, באים ואומרים לו, תשמע, אתה הולך לקבל X data, הדאטה הזה הוא סטטי או דינמי, זה לא חשוב. step 1, אתה הולך לנקות את הדאטה ולהסתכל רק על הטיימליין שקורה שם ועל האובייקטים שצמודים לטיימליין, הנה מילות המפתח שאתה מחפש. אוקיי, step 2, אתה לוקח את כל הדבר הזה ומחפש מעגלים סגורים לצורך העניין, כי דיברנו על טיימליין, אז אתה מחפש מעגלים סגורים, אתה מחפש מה לא נסגר, מה כן נסגר, ואתה מפריד אותם לשתיים. מה שכן נסגר, אתה מתעלם. אני לא מעוניין לדעת מזה, זה כרגע רעש, זה כבר מאחורינו. מה שלא נסגר, אתה מעלה לי. סטפ 3. רק מה שלא נסגר, אתה מביא כאוטפוט. הנה דוגמה לאוטפוט. כלומר, אתה ממש צריך להגדיר לו את כל הדרך, את כל החשיבה הזאת, ה-instructions, את הגדרות העבודה שלו, כדי להגיע למצב שאתה בא ואומר לו, תן לי סטטוס. והוא נותן לך סטטוס סגורים, או סטטוס פתוחים, או, אתה יודע, אז כל ההזמנות רכש הפתוחות שלא נסגרו עד עכשיו, סבבה? אני לא מעניינתי מה כבר קרה, אבל כן מעניינתי הפתוח. אולי אני גם בדרך אגב, אולי אני כן רוצה לדעת כאלה שנסגרו, אבל לא בתוך הזמן שהוקצה אליהם, כי אני דורש שדברים יסגרו ב-48 שעות, ויש לי דברים שלקח להם שבוע עד שהם נסגרו. אז אני יכול לבוא ולהגיד לו ב-instructions, אל תציג לי דברים סגורים שנסגרו ב-48 שעות, תראה לי רק דברים שנשארו פתוחים או עמדו מזמן כזה לכזה. כלומר, ככל שאני מגדיר בצורה טובה יותר, ברורה יותר, את התהליך שהוא צריך לעבור כשהוא הולך לעשות מחקר עבורי בתוך אותו דאטה, אז אני בהכרח מוריד את ההזיות, אני מקבל יכולת טובה יותר לקבל תשובה, ואז השאלה חוזרת להיות שאלה של מהי הזיה? האם ההזיה היא כי הוא סיפר את הסיפור אחרת, או ההזיה היא כי הוא הבין נתונים שגויים. אם הוא הבין נתונים שגויים, אין לי מה לעשות עם זה, המודל לא טוב, המחשבון לא עובד. אבל אם הנתונים נכונים, והוא בוחר לספר לי את הסיפור פעם אחת מצד ימין, פעם אחת מצד שמאל, יודע מה? אני מחפש מערכת מדברת, אני לא רוצה אותו רובוט, הבוטים האלה של הוואטסאפ של פעם עם הכפתורים לא הוכיחו את עצמם כאיזה חוויית גוי מטורפת, נכון? אז דווקא זה יש פה איזשהו זה.
העניין הזה, העניין הזה של איך לדבר עם AI,
אוקיי? כן, אני סוגר את האורז, שם סרט מלמעלה, אז אמרנו, יש לנו בעצם, אפשר לסתכל על זה כשלוש endpoints, יש לנו את היוזר, יש לנו את ה-LLM, יש לנו את הדאטה, וצריך לתת את היחס השווה והאנרגיה בלהשקיע על עבודה עם כל אחד מהאזורים האלה, וכן, יש מצב שזה גם להשקיע עבודה אצל היוזר. באמת, רק אתמול הייתה לי פגישה עם לקוח שסיים תהליך מאוד מאוד ארוך, וגדול ומרשים, והיה לנו סופר כיף, ובתוך הסיכום וההמלצות, מה שנקרא, הנקודה הראשונה זה לבנות מדיניות תקשורת פנימית. איך פותחים? איך פותחים בעיה / תקלה? איך סוגרים בעיה / תקלה? איפה מעדכנים? איפה לא מעדכנים? מה כן צריך להגיד? מה לא צריך להגיד? כלומר, אנחנו עושים תהליך של להפוך את הביזנס ל-AI ready, אבל התהליך הולך להיות ללמד את האנשים לדבר נכון ולהזין דאטה נכון במקורות הרלוונטיים כדי שהיה יוכל להבין את זה. בדיוק. בסדר? ושם היה האנרגיה שהם צריכים להקדיש. סבבה? אז כשאנחנו ניגשים לדבר הזה, אם אנחנו רוצים להוריד את כמות ההזיות, לשים דגש על כל האובייקטים, אנשים, חייזרים שעובדים בתוך הסיסטם. זהו.
אז אם יש לכם חייזרים, או אם יש לכם כל מיני דברים מוזרים שנמצאים בפרומט שלכם, יש לי חדשות ממש ממש טובות לכם. הדבר הזה נקרא פומל, Prompt Architecture Market Language, שזה בעצם ניסיון לעשות סדר בבלגן שאנחנו קוראים לו Prompt Engineering. עכשיו, בוא נחשוב רגע, זה מייקרוסופט הוציאו ממש ממש עכשיו, חם חם מהתנור, ותחשבו על זה, זה כמו משהו כמו HTML. אבל במקום לבנות אתרי אינטרנט, אנחנו בונים פרומפטים למודלי שפה גדולים, אוקיי? הרעיון המרכזי של פומל זה להפריד בין התוכן, המבנה והעיצוב של הפרומפט. במקום לכתוב הכל כטקסט ארוך ומתמשך, לא הגיוני, לא קשור ואין לו שום דבר, פומל משתמשת בתגיות סימנטיות כמו פתיחה וסגירה, כמו שיש לנו ב-XML, ב-HTML וכן הלאה, כדי לארגן את ההוראות בצורה מודולרית וקריאה. יש לנו רול, טאסק, אקזמפל וכן הלאה. זה אומר שאפשר סוף סוף להשתמש מחדש בחלקי הפרומפטים ולנהל אותם אפילו בגיט כמו קוד נורמלי. אבל הקסם האמיתי מתחיל שמכניסים דאטה לתמונה. במקום שרשורי טקסט מסורבלים כדי להטמיע קובץ CSV או תמונה, פשוט משתמשים בתגיות כמו טייבל או IMG, והשפה עצמה דואגת לאינטגרציה. במחקר שמייקרוסופט פרסמה, הם הראו אפילו איך הם בנו אב טיפוס לאפליקציה מורכבת ביומיים בלבד, בזכות היכולות האלה. עכשיו, צריך להגיד, כל הדבר הזה מגיע, כי אנחנו מבינים שמודלי שפה, עד כמה שמאוד מאוד אוהבים את השפה שלנו, הם עדיין מעדיפים לקבל הכל בצורה של XML. אפילו OpenAI שיוציאו את הפרונט אנג'ינירינג מנואל שלהם, הם באו ואמרו שאם תכתבו לו את בקשות לעשות תוכנה, קוד, בצורה של XML, הוא פשוט יעשה את זה יותר טוב. ולכן, מייקרוסופט פשוט פיתחה מנוע, אוקיי? פתוח לגמרי, open source לגמרי, שיודע לקחת, הוא המציאו שפה שיודע לקחת את הדבר הזה ולבנות עליו, פרומפטים מאורגנים הרבה יותר. אבל על זה אני יכול גם להוסיף לכם עוד יותר. הפיצ'ר הכי מעניין הוא ששווה לשים עליו רגליו, הוא דווקא מערכת הסטיילינג שעובדת מאוד מאוד דומה ל-CSS, שזה כמו CSS של HTML. כולנו יודעים כמה מודלי שפה מאוד רגישים לפורמט, לפעמים שינוי קטן בניסוח או מבנה יכול להקפיץ את הביצועים בצורה לא הגיונית, אז פומל מאפשרת לנו להגדיר את הסגנון של הפלט, למשל, ורבוס או קורסייס או כל מיני, או פורמט ג'ייסון או XML, וזה אנחנו יכולים לעשות ממש בקובץ נפרד, סטייל נפרד לגמרי, מה שאומר שאפשר לבחון את אותו פרומט בכל מיני סוגים של תוצאות, בלי לגעת בלוגיקה של הפרומט עצמו, מה שהופך למשל A-B טסטינג ל-A-Z טסטינג הרבה יותר זריז, בצורה הרבה יותר קלה ופשוטה, אבל צריך להגיד, זה לא פתרון לכל הבעיות. אם אתם למשל עובדים עם המון פרומפטים, ואני יודע שעומר, אתה עובד עם מלא מלא פרומפטים ואתה עושה, כותב כל מיני דברים, ואם אתם צריכים למשל לבנות פרומפטים למשל, שהם בנויים מאיזשהו בסיס של פרומפט, ואז כל פעם להוסיף לו דברים, השפה הזאת היא פשוט צועקת לכם, take me, take me, I'm free, take me. אז אני חושב שזה הולך להיות שינוי מאוד מאוד גדול ומרענן, אני definitely רואה את החברות הגדולות לוקחות עושות איזשהו שינוי טקסטואלי או מבנה, אם אתה רוצה באמת לעשות פרומפטים כאלה בצורה כזאת, כי כמו שאנתרופיק הוציאו לנו את ה-MCP וזה כבש את העולם, אני ראה לי גם פומל הולך לעשות גם כן את אותה מהפכה, כי בסופו של דבר, הצ'אט, השורה הקטנה הזאת, זה האימפלמנטציה הכי גרועה של LLM שאנחנו יכולים לקבל. בוא נעשה אותו יותר טובה. עומר, מה אתה רוצה להגיד? אתה במיוט, עומר. הוא במיוט, אנחנו נגיד לו שהוא במיוט, אנחנו במיוט.
אני רוצה לגעת אותך עכשיו לדברים קצת פחות טכניים.
ככה חזרת אותי עכשיו לקורונה.
אני רוצה לספר לך על מקרה מאוד מגניב, ניסוי יותר נכון, מאוד מגניב שהולך להיות, אני אישית חושב שהוא מגניב, ומעניין מה יהיה איתו, קבוצת אוקלנד בולרס, שהיא קבוצה מעולם הבייסבול, המקצועני, אנחנו פה לא משחקים בייסבול, אבל אוקלנד עומדת להיות מנועלת במשחק רשמי על ידי בינה מלאכותית. ממש כמו שזה נשמע. אוקיי? אנחנו מדברים על ניהול מלא של בינה מלאכותית, המערכת תקבע את הרכב השחקנים הפותח, היא תחליט על חילופים, מתי להחליף את המגיש,
מתי...
שאלה טובה. ומתי להכניס חובט מחליף, המאמן, המאמן האנושי, הוא יהפוך למבצע, כלומר, המאמן הקבוע של הקבוצה, שספציפית פה קוראים לו אהרון מיילס, יהיה נוכח על הספסל, ויקבל את ההוראות מטאבלט, ויבצע את מה שיהיה אומר לו לעשות. אוקיי? הוא בעצם הולך להיות ה-humanoid ל-AI. בסדר? הטאבלט יגיד לו מה לעשות.
כן,
והוא יהיה זה שיושב עם המכשיר קשר. כרגע מדובר על ניסוי שהוא חד פעמי. רוצים לבדוק איך הוא הולך להיות, אבל זה ניסוי שהולך להיות במשחק אמיתי רשמי לחלוטין. כן? ותשמע, זה אירוע סופר מעניין. אם עכשיו ה-AI יוכיח את עצמו שהוא מצליח לנהל טוב יותר ממאמן אמיתי את מה שקורה, וזה לא מופרך בהתחשב בכמות הטכנולוגיה שחולשת על המגרשים בשנים האחרונות, בסדר? מי שמכיר, אז יש חיישנים בתוך הכדורים, ויש חיישנים מסביב, ויש מיליון מצלמות, ומכל הזוויות, וסלומו, ופה, ויכולת ניתוח, ויכולת זיהוי של התנועות גוף, ויכולת זיהוי של ההתנשפות, ודופק, וכאילו, כמות המדדים שאתה מסוגל לקחת על מה מתרחש בתוך המשחק היסטרית, לבוא ולשים על הדבר הזה עכשיו ויהי, תשמע, זה לא מונע שאנחנו נגיע פה לסיפור סטייל, אתה יודע, דיפ בלו. כזה סטייל בעולם הספורט, כי למה לא בעצם, נכון? אתה מסוגל לייצר תוכניות אסטרטגיות הרבה יותר חכמות ומעניינות. אז זה הולך לקרות, וזה יהיה מאוד מעניין לראות. אבל, אני עכשיו מה שנקרא עושה חיבור של שני דברים לא קשורים, כדי שהמוח היצירתי שלנו יתחיל לדמיין דמיונות.
תן
בסדר?
לי.
למבורגיני, אוקיי? למבורגיני, אנחנו מכירים את כולנו את למבורגיני, בעצם הוציאו, לא הוציאו, הם הולכים להוציא AI סנסור חדש שהרעיון שלו הוא לתקן נהיגה גרועה בזמן אמת. אוקיי, מה? מעניין. כן, נכון, נשמע מוזר, מעניין, לא ברור כל כך. ואז הוא אומר, שנייה, מה זה נהיגה גרועה בזמן אמת? זה הולך להיות אוטונומי? זה הולך להיות... נכון? זה לא, אז הרי אנחנו לא מדברים פה על אוטונומיה, זה יש לנו את ויימו, יש לנו את רובוטקס, יש לנו, זה לא מה שלמבורגיני עושים פה, אז מה זה AI סנסור שהולך לעשות את הדבר הזה? לפי מה שהם אומרים, זה הולך יותר להתייחס לרגש של הנהג. כלומר, אם אתה עצבני, אם אתה עצבני, אוקיי? אז AI יתקן את הנהיגה האגרסיבית שלך כי הוא חווה שאתה עצבני וינסה למתן את הפניות, את הזוויות החדות, את הקיקים. אוקיי? אם אתה חולמני, הוא ינסה להפוך את הדברים לרגישים יותר, טיפה לחיצה יותר חלשה, תגביר את המהירות מישר ודרך כלל. כלומר, AI ינסה להתאים את עצמו ולבסט את המצב שלך כנהג למול מה שצריך לקרות כדי לייצר נהיגה בטוחה, כזאת שהיא לא אובר, אבל גם לא פחות מדי. עכשיו, למה אמרתי שאני מחבר את כל הדברים האלה ככה, וכי אני אוהב לעשות סלטים? בוא נחבר עכשיו את הכל יחד. בוא נחבר את זה למקום שבו השחקנים במגרש, האנשים שמבצעים את המשחק, שמקבלים AI, שמסתכל על כל הסנסורים ועל הכל, ומבינים ובונים אסטרטגיה לפי זה, יבנו גם אסטרטגיה לפי כמה טוב אתה כשחקן, איך קמת בבוקר? אתה כשחקן צוות, אתה כאינדיבידואל, אוקיי? ולא רק על בסיס הביצועים הסטנדרטיים שלך, בסדר? של כאילו כמה הדופק שלך, אלא גם איך חוויה.
אבל אם הוא הצפן את המאמן אתמול, והמאמן אמר לו שאתה לא מתעסק, אתה לא משחק היום, אז מה, כאילו, זה לא נחשב יותר?
לא יודע, אבל יהיה מאוד מעניין. זאת אומרת, איפה האגו של הספורט הולך להיכנס פה?
ברור, מה זאת אומרת?
אני מאוד חושב שזה מגניב, הקונספט הזה של פרסונליזציה.
מלא מפטרים אנשים במייקרוסופט על ידי AI, אבל הגענו לספורט, יפטרו אותם, כאילו AI יפטר אנשים בספורט, לאן הגענו?
AI יבוא ויגיד לך, שומע חביבי, תעצבני מדי. או שאתה הולך ל... אי אפשר לשחק איתך. או שאתה הולך טיפול, או שאתה בחוץ.
אוקיי.
זה כאילו... קיצור, שני כיוונים סופר מגניבים. אני חושב שזה המקומות שבהם החדשנות פורחת. LLMים זה מגניב. אני חובב גדול, נלהב גדול של LLMים, אבל אני עוד יותר מורשם ברגע שזה מתכנס לתוך כל ה... חשיבה אסטרטגית, חשיבה מחוץ לקופסה, כן, להיות, לחפש LLM שיודע להרגיש כמה חזק אתה לוחץ על ה-A, אתה מחזיק את ההגה, אם אתה משתה אצבעות מלמטה. לא, אבל ה-LLM מסתכל על
זה. התחנה פה בחדר אומר שזה לא
LLM. בסדר, הסנסור מרגיש את זה ומעביר את הדאטה ל-LLM, זה נודניק.
לא דווקא שיש שם ה-LLM, זה מה שאני רוצה להגיד. ML זה עולם גדול, לא כולו LLMים.
אוקיי, בסדר. אז אם ככה אני מקבל. אבל השורה התחתונה הבנו, זה העובדה של לחבר את כל החוויה והדרך שאני חי את החיים שלי לתוך סט קבלת ההחלטות למערכת שמייצרת החלטות אסטרטגיות למול הסטטוס הפיזי והמנטלי של אותם אובייקטים שנמצאים שם, זה נשמע מגניב ממש. זה נשמע מגניב ממש.
איך הוא יכול להבדיל אם אני עצבני או בדיוק הציעו לי ניסויים? או אם אני עצבני או בדיוק זכיתי בלוטו? או אם אני עצבני או אני ממש צחקתי עכשיו, אתה יודע, הייתי עכשיו בהופעה וצחקתי כאילו ממש ונכנס עכשיו לאוטו עם כל הצחוק, הרי בגוף זה אותם אלמנטים שכאילו, אתה יודע, אם אתה כאילו ב-high energy, כאילו... קשה להבדיל אם בן אדם עצבני או, או, או לחוץ או, או צוחק או, או כאילו יש פה אלמנטים.
מאוד מאוד מעניין לראות מה הם יעשו עם הדבר הזה. אני חייב אני להגיד אומר, שאני כל שבוע מחדש, אתה יודע.
ותשים להם פרומט כמה זה 700 חלקי 16. אם אתה עצבני אתה לא תפתור את זה. אם לא פתרת את זה אז תהיה עצבני. זה כאילו זה, זה, זה פותח את כל הבעיה. אתה, אחרי זה אתה בטוח עצבני.
טוב, אני לא יודע, בכל מקרה, אני ממש חושב שזה מגניב, ואין ספק שכל, באמת, כל שבוע יוצא פה איזשהו קונספט חדש, עצוב את האפל שמכניסים עוד איזה, יוצא איזשהו עוד קונספט חדש של איפה AI נכנס ומשתחל מסביב ומהצדדים, וזה מרגש, זה מרגש. טוב, אני חושב שהגענו...
אנחנו בפינה? לא יודע, אנחנו בפינה? אנחנו בפינה! איזה כיף! אנחנו בפינת הסטארט-אפים, רעיונות לסטארט-אפים שיש לנו, והיום יש לנו רעיונות בתחום ההם, היא,
הם,
ג'ירפה. אנחנו היום בעורכי דין, ואני חייב להגיד, תקשיב, הקטע הזה של רעיונות לסטארט-אפ, אני, נקודה קטנה עליי לפני שמתחילים, לפני כמה וכמה שנים, אחד השירותים שאני הייתי עושה brainstorming לחברות ולאנשים, שהייתי מגיע, הייתי עושה להם brainstorming, אתה יודע, כאילו, איזה נושא יש לכם בעיה, מה אתם רוצים לפתח, מה רוצים לעשות, ואז הייתי עושה להם brainstorming, זה היה passion שלי לעשות את הדברים, אני מאוד מאוד אוהב לעשות brainstorming, וזה קצת מחזיר אותי לסיפור הזה, AI זה הפרטנר המושלם לדבר הזה, לוקח אותי לכל המקומות הכי לא הגיוניים והגיוניים שאני חושב לעשות. אז מסתבר, ואני חייב להגיד מסתבר, שלמרות שיש לי אח עורך דין, ואני חולה עליו, עולם עריכת דין הוא שונה לגמרי ממה שאני חשבתי. אני נכנסתי בדרך אחת ויצאתי מדרך אחרת לגמרי. אגב, עשיתי דיפ רסרצ'ים, עשיתי איתו דיבייטים, עשיתי דברים בשביל להבין ובאמת למצוא באמת דברים שכואבים להם, אוקיי? אז נתחיל עם הראשון, מה אתה אומר?
כדאי עם הראשון נתחיל.
או עם מספר אחד, זה מה שאתה בא לך. אז הראשון. אנחנו נתחיל, רעיון לסטארט-אפ מספר אחד, אוטומציה לציות בחשבונות נאמנות. מה זה אומר? מה? יש לכל עורך דין, יש לו חשבון נאמנות שיכול לקבל שם, להחזיק שם כסף בשביל הלקוחות שלו, אוקיי? הפלטפורמה הזאת היא בעצם פותרת באופן ישיר את כל אחד מכשלי הציות החמורים, אוקיי? ציות, קומפליינס, ביותר בעולם המשפט, הפרות בניהול חשבון נאמנות. שמעוות כמעט 25% מהעבירות המשמעתיות של עורכי דין. אגב, נאמן הנאמנות הוא כלי מאובטח, יש לו כבר שם, כלי מאובטח מבוסס ענן המבצע אוטומציה של התאמה משולשת הנדרשת על פי חוק. דפי בנק, פנקס הנאמנות ורישומי לקוחות, מנטר עסקאות בזמן אמת אל מול כללי לשכת עורכי הדין הספציפיים, ומטריע להפרות הפונקציונליות לפני שהן מתרחשות. זאת אומרת שאם אתה נתת עכשיו מיליון שקל לעורך דין שלך בנאמנות בשביל פרויקט כלשהו, והוא הלך ולקח מהדבר הזה 200 אלף שקל, כי הוא היה בדיוק בחובות והיה צריך להשתמש בזה, אתה תקבל התראה על הדבר הזה. זה משהו שלא קיים. אני עד היום לא מבין למה זה לא קיים. וליטרלי, אל תשתמש בנאמן אם אין לו את המערכת הזאת. זה כאילו הכי קלאסי בעולם. ואתה יודע, אתה תקבל אס-אמס בשנייה שהוא ייקח לך את הכסף. ואם הכסף יעבור, אתה תקבל, כאילו, הכל צריך להיות פתוח, ותקשיב, זה אחלה סטארט-אפ פיננסי, מגניב, אהבתי בטירוף.
אהבתי, אהבתי.
ממש. השני, אתה מוכן? זה ככה. אז כשאנחנו מדברים על משרדים גדולים, ומשרדים גדולים זה אומר שיש גם סטאג'רים, אז הסטארט-אפ הזה מתמודד עם המשבר הקצאת עבודה, שהוא בעלות של 30 מיליארד דולר, אוקיי? במשרדי עורכי דין גדולים, שבו עורכי דין זוטרים מבזבזים זמן בחיפוש אחר עבודה, ולשותפים אין תמונה ברורה לגבי זמינות הצוות. המשבץ החכם, או ה-smart coordinator, הוא דשבורד המשתמש בבינה מלאכותית כדי להמליץ על שיבוצי משימות אופטימלי על ידי ניתוח זמינות עורכי דין, הכישורים שלהם, ביצועי עבר ויעדי פיתוח מקצועי שלהם. הוא מסייע לאזן את עומסי העבודה כדי למנוע שחיקה ולהבטיח הזדמנויות שוות לקידום. זה אומר שהבן דוד של אח שלי יעבוד סוף סוף, אוקיי?
אוקיי, אוקיי, רעיון אגב, יפה.
האתגר המרכזי הוא התגברות על ההתנגדות השותפים לוותר על השליטה, אבל אם יהיה להם חלק בקבלת ההחלטות, אני לא חושב שזה יהיה כזה גדול ומשמעותי, וזה לא חייב להיות משהו שהוא רק מנהל, אלא משהו שאפשר להתייעץ איתו, לדבר איתו ולראות, ואתה יודע, פתאום הם יעבדו, וזה לא ייפול. בדרך כלל במשרדי עורכי דין, יש את אלה שעובדים המון, ויש את אלה שעובדים ממש מעט, ואולי זה, אתה יודע, אנחנו רוצים בעצם לדחוף את כולם, כי להעלות להם את הכישורים, ואם אתה לא תכתוב חוזים, לא יהיה לך כישורים של חוזים, ולא תעשה, אתה יודע, נדלן, לא יהיה לך כישורים של נדלן, אתה הולך למשרד גדול, אתה צריך לעשות הכל. אז זה סוג הדברים שיכולים להיות ממש 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 טובים. טוב, אני חייב להגיד, השלישי זה ליטרלי מאח שלי, אוקיי? אח שלי, okay. כשהוא מתחיל לדבר עריכת דין, אני נעלם. הוא מתחיל לזרוק לי מילים. כאילו, לאח שלי יש גם סמכות שיפוטית בחלק מהדברים, אז כשהוא מתחיל לדבר, אתה מבין שזהו, כאילו, עכשיו הוא מכניס להכניס לך עכשיו איזה טקסטים שאתה אומר, וכאילו, מאיפה הבאת את זה? למה שבן אדם נורמלי יגיד מילים כאלה? למה שאתה עושה את זה? כאילו, אני מבין שאתה רוצה להסביר לי משהו חוקי, אבל למה אתה משתמש בשפה הזאת שאני לא מצליח להבין אותה, ואני חושב שאני מנהל חכם, שיודע עברית ברמה גבוהה.
אז אתה מדבר בעצם על טרנסלייטור בין בן אדם רגיל לעורך דין?
אני מדבר על סוג של טרנסלייטור, אז בוא, הסטארט-אפ עצמו, ואני קורא את מה שכתבתי, מתמודד עם הכללת הידע, שגורמת לבלבול בקרב הלקוחות ומובילה לתלונות אתיות אפילו. ייעוץ ברור הוא הטייס המשנה, הקופיילוט שלו, שהוא מבוסס על AI, והוא משתלב ישירות בתוכנת האימייל שלו, בוורד שלו, או בכל דבר שהוא עושה, אוקיי? הוא פועל בדיוק כמו איות, אוקיי? כמו הספלינג צ'ק, אבל למורכבויות. והוא מסמן בזמן אמת את הז'רגון המשפטי המסובך, ומשפטים פטלטליים, ומציע חלופות פשוטות וברורות יותר. כן, אני מבין עורכי דין יקרים, לפעמים הפשוט הוא לא תובס את כל המקרה קצה שלכם, אבל אפשר לכתוב קצת יותר, זה בסדר. והוא יכול גם לסכם סיכומים פשוטים ממש, על המסמכים עבור הלקוחות שלכם, שרוצים להבין אם המסמך הזה הוא מה שהם התכוונו או לא, אוקיי? אז זה הסטארט-אפ השלישי שלי.
אוקיי.
אוקיי. הרביעי, זה הולך כזה. הכל פה כאבים אמיתיים. תקשיב, הכי אמיתי שיכול להיות. אז אנחנו מדברים פה על תמחור רווחים עבור מודלים של שכר טרחה חלופי. AFA קוראים לזה. שכר טרחה חלופי. אז משרדי עורכי דין נאלצים לעבור למודלים של שכר טרחה חלופי, כמו מודל קבוע למשל, כמו project based, אבל לעתים קרובות מפסידים בין 15-30% מהרווחים שלהם עקב התמחור לא מדויק בכלל. האדריכל תמחור שלנו, שזה הסטארט-אפ החדש, הוא כלי ניתוח פיננסי שסופג באופן מאובטח את נתוני השעות עבודה והתיקים ההיסטוריים של המשרד, ומשתמש בלמידת מכונה כדי לחזות במדויק את עלות העבודה העתידית, ומאפשר לשותפים לבנות מודלים רווחיים ותחרותיים של שכר טרחה קבוע, מוגבל, בתקרה ועוד כל מיני סוגים שונים, שבעצם אם מגיע לך עכשיו עבודה, המודל הזה יודע לקחת את היכולות שלך, את הכישרון שלך, כמה אתה כותב מהר, כמה אתה עושה על בסיס העבר, ויודעת להגיד לך, תקשיב, אם תיקח ככה, תרוויח ככה, ואם תיקח ככה, תרוויח ככה.
זה ענק. אתה יודע מה אני שומע בעצם מכל הרעיונות שאתה העלית פה? שההזדמנות לסטארט-אפים בעולם של עריכת דין ויוצב, הוא בכלל מגיע מהעולם של הפייננס. כלומר, ההזדמנות, כמו שאתה מתאר אותה, לפי של מה הכאבים האמיתיים שחונים כרגע אצל עורכי הדין, זה בכלל לא נמצא במקום של לסדר טקסטים, להנגיש טקסטים, לתרגם טקסטים, לעשות מחקרים בחוץ של תיקים, לעשות מחקרים של... זה לא נמצא במקום הזה. זה דווקא בעולם האדמיניסטרטיבי יותר, שהוא מגיע יד ביד עם כל עסקה שקורית, נכון? עם כל הכוח חדש שמגיע, והוא מה שנקרא, החוג שאליו אף אחד לא נרשם. בסדר? כאילו, ודרך אגב, אתה יודע, אני חושב שזה גם כיוון מעניין להסתכל עליו בכללי, כשהולכים לחפש רעיונות לסטארט-אפים, זה לא, כשאתה הולך לחפש רעיון לסטארט-אפ, ואתה מגיע לנישה שאותה אתה, שאליה אתה רוצה להביא פתרון, הדרך היא לא לשאול מה העבודה שלו ומה אני יכול לייעל בעבודה שלו, הדרך היא לשאול מה לא העבודה שלו והוא עדיין חייב לעשות. ומה אני, איך אני יכול לייעל את זה? זה הכאב האמיתי שלו. הכאב, אני כאילו, אני בטוח, בלי לשאול אף עורך דין, ואם יש עורך דין שמקשיב לנו שבקשה יגיד לי אם אני צודק או לא, אני בטוח שהרבה יותר קשה לעורך דין להשקיע שעתיים באדמיניסטרציה והמעקב הניהול הפיננסי, תשלומי עובדים, תשלומי לקוחות ועניינים כאלה, מאשר 4 שעות במחקר תיקים והכנה לקראת המשפט. אוקיי? נכון. כלומר, אם אתה שם שעתיים מול 4, עדיין השעתיים האלה שהם לא קשורים באמת, זאת לא המקצוע, לא לזה הוא נרשם, לא את זה הוא למד, אבל הוא עדיין מחויב לעשות אותם עם כל תיק שמגיע, עם כל לקוח שמגיע, עם כל דבר כזה, הרבה יותר כואב, והוא יהיה מוכן לשלם הרבה יותר, מבחינת מה שנקרא money for value, יהיה הרבה יותר קל להגיע באזורים האלה, מללכת ולחפש לעזור לו בפתרון בעיות לניהול התיקים שלו. אני די בטוח שגם האנלוגיה הזאת, אם אני אחשוב על זה עוד היום, כנראה, אבל אני די בטוח שזה בכל נישה באשר היא. כלומר, אם אתם מחפשים רעיונות לסטארט-אפים, ואתם רוצים עכשיו למצוא רעיון שהוא ישים מבחינה אחת, לא צריך להיות מסובך מדי, לא צריך להיות מטורף, אבל עדיין יזיז את המחט עבור אותו סקטור שאתם בוחרים, תשאלו מה הסקטור הזה עושה שהוא לא רוצה לעשות. שזה לא מתחשק לו, אבל הוא מחויב, בין אם זה על פי חוק, בין אם זה כי זאת הדרך היחידה שלו לעבוד עם הלקוחות, או עם העובדים. רעיון סופר מגניב, אהבתי ממש את הרעיונות שלך, חייב להגיד לך שאני רצתי תוך כדי את ג'יימיני, וביקשתי ממנו לעשות רעיונות, הוא לא התקרב בכלל לכיוון של הרעיונות האלה, אז קבל חט חט, יפה מאוד, אהבתי. טוב,
יש לי אחד אחרון.
מה יהיה לנו ב...
כסף על המצפה, אתה רוצה? יש לך באמת שניים, אבל בוא נסתפק באחד. אז אני חושב שיש פה כסף על הרצפה. הכסף על הרצפה הוא ניטור רגולטורי אוטומטי לתחומי ESG ובינה מלאכותית. מחלקות משפטיות תאגידיות מתקשות לעמוד בקצב העלייה התלולה ברגולציות חדשות בתחומי אתיקה של AI ודיווחי ESG, שזה סביבה, חברה וממשל תאגידי. מגדלור הציות הוא שירות מינויים פרימיום המשתמש בבינה מלאכותית כדי לנטר את השינויים רגולטוריים בתחומים האלה ברחבי העולם. הוא מספק התראות מותאמות אישית, מנתח מדיניות החברה כדי לאתר סיכוני אי-ציות ומציע צעדים לתיקון, זה כסף על הרצפה. אגב, יש את זה בסייבר, זה קיים. למה שזה לא יהיה גם
להחרים? האמת, זה כסף על הרצפה.
נכון?
אתה יודע, אני, בכללי, אם מי שמוצא ניואנסים, ניואנסים, אני אקרא לזה ESG מבחינתי, זה ניואנס. בסדר? זה ניואנס כי לא כולם משקיעים בזה, אין באמת, קשה מאוד למצוא אנשים שזאת העבודה שלהם, בטח לא כדי ג'וב בתוך חברה מסוימת. עדיין צריכים להגיש את זה בשלב כזה או אחר, זה עדיין חשוב.
חברות ציבוריות, כן.
חברות ציבוריות, זה תמיד הופך להיות נוסף על תפקיד של מישהו, וזה כאילו כזה, הוא לא בדיוק רוצה לעשות את זה, וכשהוא צריך לעשות את זה, זה ללכת אחורה ולחפש, וזה יכול לקחת שבועות עד חודשים לפתור את זה ולבנות את זה כמו שצריך. מי שמוצא ניואנסים כאלו, שחברה חייבת לעשות, אבל אין אף אחד שהיום עושה את זה כחלק מהדי ג'וב שלו, יכול לגמרי לייצר פה סטארט-אפים סופר חכמים, סופר מעניינים, סופר מדויקים, בשימה ספציפית. הכנה לקראת ESG, בסדר? וזה סטארט-אפ שאני עכשיו לא ניכנס לאיך הוא יכול להיות בנוי ומה הוא יכול לעשות, אבל קונספטואלית, הוא עושה את מה שהוא עושה לאורך שנה שלמה, כדי שאתה כחברה תצטרך בסוף השנה להגיש את הדוח, אתה תלחץ קליק. והוא היה מחובר והוא ישב ברקע והוא עשה מה שהוא עשה, ואף אחד לא נכנס אליו ואף אחד לא נגע בו, כי הוא עושה מה שהוא עושה במשך שנה שלמה. והוא פשוט בקליק, זה לגמרי, זה כסף על הרצפה, ואני חושב שיש עוד הרבה כאלה. אנחנו, תוך כדי בפינה שלנו, אני מניח שאנחנו נעלה על עוד כל מיני רעיונות מעניינים. טוב, אז שמחתי, היה כיף. תכתבו לנו מה הדבר הבא שאנחנו אמורים לבדוק, נכון? ניתן את זה, ניתן לקהל שלנו להחליט מה
הדבר הבא. העולם הבא שאנחנו צריכים רעיונות אליו, תנו לי, אבל תרשמו זריז שנוכל להתכונן לפרק, כמו הפעם, שצריך להתכונן, ולעשות איזה משהו כזה. אוקיי, אגב, מי ביקש את זה? בוא נסתכל רגע. מתן, אני מקווה שנהנית, אגב. מהדבר הזה. ואם אתם מייצרים סטארט-אפ מהרעיונות הלא הגיוניים האלה, תגידו לנו, נשמח לדעת שזה התחיל מפה. זה תמיד כיף. שימו לנו לייק בפרק, במיוחד אם אהבתם את הסטארט-אפים, ואם לא אהבתם, תשימו לייק כי אהבתם אולי משהו אחר, כמו אפל ושטויות אחרות.
או את רותם, נגיד אם אהבתם את רותם.
די, אם אהבתם את עומר. די, עכשיו תורך. תצאו גם לא קצת. אין זה לי, הוא עושה השלכה עליי. זה השלכה. תקשיבו. אז תעשו לייק, תעבירו את זה למישהו שאוהב, שממש יאהב את הפודקאסט שלנו, שממש אוהב AI ואוהב לשמוע רעיונות, אין לו מה לעשות ברכבת בכמה שעות האלה, או בתחבורה הציבורית או ברכב, ויוכל לשמוע אותנו אפילו, יש אנשים שעושים איתנו חדר כושר, שזה מגניב.
וואלה,
השיר שלנו היום קוראים לו Light the Fire, זה שיר מהאלבום החדש, Built for This, שבעצם יוצא בחמישי לאוקטובר, שיוצא באמצע, בדיוק באמצע סוכות, וכל השירים הטובים האלה יהיו שמה, ממש. אז תחפשו רותם בר, תמצאו אותי, תעשו לי פאלו, ותראו את האלבומים האלה שהם יוצאים, בכל פלטפורמה, אגב, ספוטיפיי, יוטיוב, מיוזיק, או לא יודע, וואקם מיוזיק, או כל אחד אחר. כן, לגמרי.
איזה כיף.
אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים. עומר הררי, תודה רבה.
תודה אני הייתי רותם בר.
תראה בשבוע הבא. יאללה ביי.
להתראות. Upon my fears, but something stirring deep within, a spark I can't deny. Time to stop just dreaming, time to reach up for the sky. The moment's here, the time is now. No more waiting on the side. Light the fire. Light the fire, turn the darkness
Generations been.